עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. השעה 10 וכמעט 5 דקות, התוכנית עניין משפחתי. ולא סתם תוכנית עניין משפחתי, אלא עניין משפחתי כזאת שמגיעה ומופיעה פה ברדיו קול חי, באולפני הרדיו בבני ברק. יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, זך בתשרי אלפים תשע"ח. כפזיין בתשרי, אנחנו אחרי החגים, אחרי חודש של אלול, אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, אחרי עבודה של עשרת ימי התשובה, אחרי הישיבה בסוכות וכל האורות הנלווים, אחרי שרקדנו עם התורה, אחרי ששמחנו איתה, אחרי שהייתה לנו גם שבת בראשית, שכאמור, כמו שאנחנו מעמידים את עצמנו בשבת בראשית, כך עומדת לנו כל השבת, כל השנה כולה. אחרי כל אלה, אחרי כל ההשקעה והיגיעה של עקרות הבית בבישולים, בכביסות, באירוח, בהפקה של באמת כל הקניות וכל הלוגיסטיקה המשומנת והלא פשוטה הזאת שאנחנו אחראיות עליה ועושות אותה באהבה ובשמחה רבה, שהרי זו עבודת כהן גדול שלנו בבית המקדש, בבית של ביתנו. אחרי כל הדברים האלה, הגענו למה שנקרא אחרי החגים. והגענו לנוח, הגענו לפרשת נוח. ובאמת נראה לכם שאפשר לנוח בנוח? אפשר לנוח על זרי הדפנה? אפשר באמת לנשום אוויר ולהגיד, אוקיי, עכשיו, איך אמרנו, בשמחת הוראה, עד כאן הקפה א', אבל מתחילה הקפה ב' וג' וד', ויש לנו איזושהי מטרה, ויש לנו איזושהי משימה, ואנחנו מכוונים, מכוונות כולנו קדימה. ובבראשית, מה היה שם? היה את בריאה וקיום העולם, היה את תולדות השמיים והארץ, וכל מה ששמענו בפרשת בראשית היה על שלמות העולם, מצד זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. ואז אנחנו יורדים לפרטי פרטים, יש איזושהי נחיתה שאנחנו רוצים ומבקשים ומייחלים שהיא תהיה רכה ונכונה. אנחנו לא מבטלים, לא מבטלות את מה שהיה, לא מבטלים את החודש הזה, לא מבטלים את המנוחה, לא מבטלים את החגים ואת החגיגיות וגם את התשובה ואת חשבון הנפש, אלא אנחנו פשוט עוברים למעשים, עוברים לששת ימי השבוע, ובסוף ששת ימי השבוע מגיעה המנוחה, וזה הקשר בין נוח לבין שבת מנוחה. ובעצם מה שקרה בנוח, כולנו יודעים שנוח היה איש צדיק בדורותיו. אבל הייתה שם הבטחה, הבטחה מאוד מאוד גדולה, הבטחה על קיום העולם, הבטחה שהגיעה דווקא אחרי שהעולם נחרב לגמרי, אחרי שהיה מבול. כי העולם יש לו שלמות מצד עצמו, לעולם, לקדוש ברוך הוא, לתורה, אבל אנחנו אפס ככה כל פעם, יש לנו את היצר הרע שסוחב אותנו מכאן, והמחשבות הלא ממש מחמיאות שלוקחות אותנו לשם, והדיבורים והמעשים וכו' וכו'. אז עשינו תשובה, אז היינו, אז היה לנו חשבון נפש. אבל עכשיו העולם ירד מדרגתו, ותמלא הארץ חמס, והעולם פשוט הושחת לגמרי, והקדוש ברוך הוא ביקש להשמיד את כל העולם. דבר כזה לא קרה מאז ועד היום. אבל אז נוסד המוסד הכל כך חשוב, שאילולא הוא, מה היינו אנחנו? והוא התשובה. בפרשת כוח, בפרשת נוח, אנחנו מקבלים כוח על התשובה. ואם לפעמים צריך תזכורת, אז בשביל זה יש את הקשת בענן, שיוצאת ומפציעה, ומראה לנו שתמיד, תמיד תמיד הקדוש ברוך הוא יקבל אותנו באהבה וברחמים ובשמחה. ונוח עצמו, מה יהיה עליו? מה אנחנו יכולים ללמוד? האם היה עוד אדם שכתוב עליו צדיק? האם היה עוד אדם בהיסטוריה שכתוב עליו איש צדיק היה בדורותיו? האם יש עוד אדם שאומרים שהוא מצא חן בעיני השם? אולי על חנוך היה כתוב הדברים האלה? ונוח עצמו שהיה צדיק, כמו שאנחנו רואים ברשי הראשון של פרשת נוח, אז רשי אומר, יש מפרשים את זה לשבח ויש לגנאי. טוב, אז התורה מספרת עליו שהוא היה צדיק, אז למה היא כותבת את הכוכבית הזהרה הזאת בדורותיו? בסדר, צדיק צדיק, בואו באמת נלמד מהיכולות שלו, מהכוחות שלו, הרי כשהוא הגיע לעולם הוא גם הגיע נימול, הוא גם הגיע ויזם את כל העניין הזה של העבודה, עד אז הידיים היו ידיים שלא יכלו לחפור ולא יכלו לחרוש, לא היו מחולקות לאצבעות אצבעות, ונוח כבר נולד עם ידיים שמחולקות לאצבעות, נולד איש צדיק, הגיע אדם שעושה מהפכה בעולם, אבל הכוכבית הזאת של העזרה היא בדורותיו. וזה אולי נשמע לו כל כך יפה. אז ברשי הראשון של פרשת נוח, אחרי שאומרים שהוא צדיק, ככה יורדים עליו ואומרים בדורותיו, ומה היה קורה אם הוא היה בדור של אברהם אבינו? ומה היה קורה אם הוא היה בדור של משה רבינו? ומה היה קורה בכלל? ובואו ננסה להתבונן על העבודה של נוח. אז אנחנו יודעים שהוא היה צדיק. ואנחנו יודעים שהוא הביא שינוי בעולם. ואנחנו יודעים שהוא הביא גם קדמה לעולם את העבודה. ואנחנו יודעים שהפרשה הזאת הולכת להיות מעשית. ואנחנו יודעים גם שהוא ניצל, כי הוא לא שיחט ולא חמאס, ובמשך 120 שנה שהוא בנה את התיבה, הוא דאג לעצמו ולבני ביתו, והוא נשאר אחרי זה בחיים, והוא עשה ככל אשר השם ציווה עליו. אבל דבר אחד הוא לא עשה. וזה הדבר שנדרש מאיתנו היום. הוא לא עסק במסירות נפש לשנות את הדור שהיה אז. הוא לא יצא מכליו כדי לגרום לאנשים אז, באותו דור, באמת לחזור בתשובה. הוא לא שינה את הפעולה שלהם, הוא אולי שינה אצלו. ויש דוגמה קצת שונה ממשה רבינו, שהוא בעצם היה מנהיגם של ישראל, בסוף פרשת, בסוף התורה, בסוף, וזאת הברכה, אנחנו מוצאים שמשה רבינו הולך אל מיטתו ונפרד מכל העם, אבל הדבר שאותו הקדוש ברוך הוא זוכר לו, זה שהוא שבר את הלוחות. אז זאת המעלה של משה רבינו שהוא שבר את הלוחות? בזה מתפארים, בזה מסיימים את משנה תורה, את חומש דברים, זה מה שרשי אומר, זה באמת המעלה הכי הכי גדולה של משה רבינו, מכל הדברים המדהימים שהוא עשה. כן, זאת מעלתו של משה רבינו. כשהוא ראה שעם ישראל חוטא, כשהוא ראה שעם ישראל עסוק בחטא העגל, והוא יורד מהשמיים אחרי ימים של התעלות וקרבה לקדוש ברוך הוא, והוא יורד והלוחות בידיו, והוא יורד ורוצה להתקרב, ואז הוא רואה שהחבר'ה פסה, חוטאים ומחטיאים ועושים דברים לא טובים, הוא שובר את הלוחות, את אותם לוחות, את אותה תורה שהוא כל כך אהב, הוא שובר. ולשבור את הלוחות בשביל משה רבינו, זה הייתה ממש ממש מסירות נפש. זאת הייתה הנקודה הפנימית של משה רבינו, שהוא היה מסור לכל העם. הוא אמר, אם אני אשבור את הלוחות, אז זה לא יהיה באמת חטא, כי הם הרי עדיין לא ראו את התורה, הם עדיין לא קיבלו את התורה, והוא הסכים לשבור את הדבר הכי הכי יקר לו עבור בני ישראל. זה צדיק. זה צדיק לא רק בדורותיו. זה צדיק של מסירות נפש. ואם אנחנו מסתכלים על נפילות וכימות, וכל החודש הזה היה מרובה בהם, ועל עבודת התשובה, תמיד תמיד אנחנו יכולים לזכור שאפשר לקום ולהתקדם קדימה. אחרי החגים כבר כאן, אנחנו נדרשים להרים את הראש, להסתכל סביב, לראות במסירות נפש. אולי יש מישהי אחת שלא ממש טוב לה, אולי יש מישהי שקשה לה, אולי מישהי שלא כל כך קל לה אחרי החגים האלה, אולי לא מצא עבודה, או לא מצא את יהודה, או לא מצא את זיווגה, להרים את העיניים, להסתכל סביב, ולפעמים אפילו עד רמה של מסירות נפש. שתהיה כולנו התחלה טובה.